אתמול אני עברתי כבר אכילה על ידעה. בכל אופן, החלק הראשון בפרשת עשור עד שלישי, המשך הפקודים. עכשיו זה פקודי הלוי התחילו הרי. פקודי הלוי זה ממש ספר בפני עצמו. אתם זוכרים איפה התחילו פקודי הלוי? פקודי הלוי התחילו בג' איפה הפתיחה של פקודי הלוי? הפתיחה מתחילה בג' י' רואים בג' י' היא פותחת בדיוק כמו תחילת ספר במדבר. לדבר השם אל משה במדבר סיני לאמור. הפתיחה של במדבר סיני לאמור שחוזרת פעם יחידה הפתיחה של הספר מדברת על זה שהספר הזה הוא ספר של שני פקודים בתוך הפקודים, פקודי ישראל ופקודי הלוויים. פרק א' נפתח וידבר השם עם משה במדבר סיני, ולכן הפתיחה הזאת במדבר סיני צריכה בירור גדול. אנחנו יודעים בדיוק וזה חזרה לשם. אנחנו עוסקים בשני שתי הפקידות שיש לפני הפרשה שנמצאת באמצע, שאני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם. לכן צריך שני סוגים של פקידות ושניהם מקבלים את הכותרת של במדבר סיני. ועכשיו פרשת הפקודים של הלוויים לא מסתיימת במדבר אלא מסתיימת בשלישי לנסוף. אני מגיע לשם ישר וממש בסוף בפסוק מ"ט שם היא מסתיימת. פרקים ה' נראה רק שנייה אחת ביחד את המבנה, דיברנו עליו כבר. פרקים ה' וו' עד סוף פרק ו', פרקים ה' וו', עוד רגע נראה את פירוטם, הם חריגות. עד סוף פרק ד', ממש ממש הסדר המדויק של הפקודים, עם ההסבר באמצע, אלה היו הפסקות היחידות באמצע, של הצורך בלפקוד גם את ישראל וגם את הלוויים, ושל הפקודים של משה ואהרון עצמם. זוכרים שעוצרים שם באמצע ואומרים שמשה ואהרון, הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, שמובילים את המהלך. פרקים ה' וו' זה עצירות באמצע. מיד אנחנו ניכנס לזה, עוד השנייה אחת. מפרק ז' ועד הסוף, כלומר עד העלאת הנרות, חוזרים לפקודים, הפעם לפקודי הנשיאות. כלומר, כל הנשיאים מקריבים קורבנות ביום קלות משה להקים את המשכן, ולמחנות שדיברנו מקודם ולגדלים שדיברנו מקודם יש נציגות בבעת הקורבנות שלהם. אלה קורבנות הנשיאים. אנחנו צריכים להיכנס לפרקים ה' וו' ולהבין כל חלק בפני עצמו ולהבין את מכלול הדברים האלה, מה הוא בכלל מחפש. הפסוקים הראשונים של פרק ה', נחזור לשם. ההקשר מובן, בגלל שכיוון שמדובר על מחנות ישראל, אז הפסוקים, ארבעת הפסוקים הראשונים, למי שצריכים לשלח מחוץ למחנה. צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זע וכל תמל הנפש. כל תמל הנפש. מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחו, ולא יטמאו את מחניהם. ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר השם אל משה, כן עשו בני ישראל. אז זה לא רק פרשה של ציווי, אלא זה גם עובדה בתוך הסיפור במדבר.
למה זה פה מופיע
אז הנה כן, אז הם מבררים באמת, למה זה לא נמצא בצרוע, בדיני צרוע? כי פה מופיע הנושא של המחנה ושל איך זה נעשה בפועל. לספר שאכן בני ישראל בהליכתם במחנות, כמו שראינו עכשיו הפרקים הקודמים, דגל מחנה, דגל מחנה, דגל מחנה, הקפידו על זה שהם שילחו את הצרועים והזרים. לכן חיכו ואמרו לנו שכל הסיפור הוא פה, זה בסדר, זה מובן. עכשיו, וכאלה זה שילוח חוץ לשלוש מחנות, כל, אנחנו יודעים, מחנה שכינה, מחנה לוויה, לא ניכנס לאיזה, מחוץ לאיזה מחנה שולחים, רש"י מברר פה. עכשיו באה הפרשה הבאה. במה היא עוסקת? נדבר השם אל משה למור מפסוק ה', דבר אל בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בהשם ואשמה הנפש ההיא. אז במה עוסקת הפרשה הזאת? בגזל, נכון? למעול מעל בהשם בגזל. שואל רש"י, רואים את רש"י הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר, ולמעול מעל, אנחנו פה בישיבה עסוקים בשבועות עכשיו, אז למעול מעל בהשם, נלמד פה שהוא גזל, שיקר, נשבע על זה שהוא שיקר, ועכשיו הוא... אבל לרש"י יש שאלה, שהרי היא אמורה בפרשת ויקרא, נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם וכי חש בעמיתו, עוד אליו חטאתו וכו' וכו'. כל זה כבר מופיע בפרק ה' בויקרא. אז בשביל מה נשנית כאן? רש"י עונה, אני עכשיו עוד לא עוסק בכלל בשאלה למה זה, מה זה בכלל מחפש פה. רש"י אבל אומר, זה לא רק מה זה מחפש פה, אלא בכלל זה חזרה בשביל שני דברים שנתחדשו בה. האחד שכתב והתוודו, מיד בפסוק הבא כתוב והתוודו את חטאתם, לימד שאינו חייב חומש ואשם על פי עדים, מה שלימד אותנו כבר בויקרא, שהוא חייב על פי שני עדים חומש ואשם עד שיודע בדבר. זאת אומרת, בלי הודעה לא חייב. למה זה לא כתוב שם? זה כתוב כאן, שתי פרשיות בזה, ולימד על זה. והשני שחידש, שפירש על גזל הגר, שאם הגזל הוא מגר ולא מישראל רגיל, שהוא ניתן לכהנים גזל הגר, בסדר? וזה הלימוד שלומדים מפה. טוב, אז יש כאן שני דברים. א', שמה שחייב בויקרא חומש ואשם זה רק אם הייתה הודעה והתוודו, ואת זה לומדים פה, בסדר? ב', שהגזל האמור בויקרא הוא גזל רגיל, גזל מישראל, וכאן מדובר בגזל שגזל ישראל מגר. מי אמר לרש"י חז"ל? מי אמר שמדובר פה בגזל הגר? איפה רואים את זה? מה זה? אולי זה לכולם, אולי כולם זה ניתן לכהנים. איפה יודעים שמדובר פה בגזל הגר? רש"י אומר לנו, רש"י מסתפק באמירה אחת, שאם יש שתי פרשיות, אז הפרשה הראשונה היא כללית, והפרשה השנייה היא חידוש. חז"ל לומדים את זה מהפסוקים הבאים. אני פשוט שאלתי את זה כדי לראות את הפסוק הבא. והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו חומש ואשם שדיברנו, ונתן לאשר אשם לו. בסדר? איפה כתוב כהן? עוד לא כתוב, מיד. ואם אין לאיש גואל, בסדר? ואם אין לאיש גואל, בפשטות הפירוש הוא, רש"י לא מביא כאן, רש"י אומר אין לאיש גואל שמת התובע שאיש ביאו ואין לו יורשים. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, הרי מתי צריך להביא אשם? למה אשם? בגלל שהוא נשבע לשקר ועכשיו הוא נמלח בדעתו, הוא חוזר בו והוא אומר אסור, עשיתי טעות שנשבעתי, אכן גזלתי, והוא חייב עכשיו קורבן והוא צריך להביא אשם. אבל אם אין לאיש גואל, האיש מת, כבר אין לו איך לדכות את אשמו, האשם המושב להשם לכהן מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. אל הכיפורים זה מה שהוא צריך להביא, שכבר למדנו בויקרא. עצם זה שכתוב בתורה פה בפרשה כזאת מלבד איקס, היא אומרת, כבר יש פרשה שעסקו בזה. אז אם נראה רק רגע את הסיכום של עד כאן, אם אין לאיש גואל, חז"ל עומדים במקום, רש"י לא מביא את זה, אם אין לאיש גואל, וכי יש לך אדם מישראל שאין לו גואל? מה פירוש? יש לך אדם מישראל שבסופו של דבר אתה תחפש, 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 לא תמצא איזשהו קרוב. הרי אם אין קרוב יותר, אז יש קרוב פחות, קרוב פחות. פרשת, אנחנו במגילת רות, אנחנו ערב שבוע. אז בסופו של דבר, הרי יש מישהו שיגאל. אלא זה גר שאין לו גואל, וממילא כתוב פה גזל לגר. מצוין. אבל אנחנו קוראים את הגן, שכשנגיעים לפרשה כזאת, אז אנחנו חייבים לשאול את השאלה הפשוטה. בסדר גמור, הבנתי שאם יש שתי פרשיות, זה אחת מדברת בגזל רגיל, והשנייה כנראה מדברת במשהו שאין בראשונה, אז צריך לחפש. אז בחרנו את העניין של כהנים. ויש פה כתוב מפורש, אין לאיש גואל, הכל מצוין. אז למה זה מופיע בשתי פרשיות? הכל יפה מאוד, נו. אז למה זה לא מופיע בפרשת ויקרא? אתם גם שמים לב שכשיש שתי פרשיות, אז תמיד יש חזרות מלבד אל הכיפורים. ורש"י צריך להסביר לנו, מלבד אל הכיפורים האמור בויקרא, תחפש שם בפרקי בויקרא, תמצא שהוא חייב להביא חוץ מהשם גם את הקורבן הזה בתור כפרה. אל הכיפורים למשון כפרה פה. אז גם הוא צריך עכשיו, למה לחלק את זה בשתי פרשיות? של הכללית תמיד, לא דווקא פה. אבל השאלה הכללית הזאת חייבת להתברר ספציפית כל פעם, כדי לוודא אם מסתדר. שני, אם אכן החידוש כאן הוא גזל הגר, כלומר, יש כאן שני דברים. א', וידוי, נכון? זאת אומרת, מה זה וידוי? עצם הוידוי לא מתחדש פה. מה זה אבי, התוודו את חטאתם? מה לומדים פה מי והתוודו את חטאתם? מה בא פה להגיד והתוודו את חטאתם? יש כאן לימוד נוסף. ולומדים מזה גם וידוי. יש לנו כאן דבר נוסף. מה לומדים מ"והתוודו את חטאתם" בכלל? הרמב"ן, הנה, כאן יש את דיאורי המצוות מהרמב"ם, נכון? אז הרמב"ן מלמד אותם. "והתוודו את חטאתם כל המצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה". שמנו לב לזה? אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, את הפתיחה של מה אני קורא? נו, פתיחה ידועה. יכול תשובה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. פילפלואים, אז את כל הוידוי הגדול הכניסו הנה. למה? מה זה דין דווקא בגזל הגר? אז נכון, בא זה ולימד על זה, אם זה מופיע פה, עכשיו לומדים וידוי בכלל. אבל כל מצוות עשה של וידוי, הרי אצל הרמב״ם אין מצוות עשה של תשובה. נכון? בהלכות תשובה. אין אצל הרמב״ם מצוות עשה של תשובה. המצוות עשה היא, אתם רואים את הסגנון, אני קורא מהלכות תשובה. המצוות עשה היא שכשיעשה האדם תשובה וישוב מחטאו, שחייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. מניין? שנאמר איש או אישה כי יעשו וכולי, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. זה פלאי פלאות. מה זה פה עושה? יש לנו פה פרשה קטנה, אבל אתם שמים לב אליה. א', היא חזרה ממש על הפסוקים בויקרא. בכלל, אולי כדאי לראות שנייה את הפסוקים בויקרא, אם התעכבנו פה, כדי שתראו עד כמה זה חזרה מילה במילה. ויקרא היא גם כשיש חזרות, אז יש יותר לימודים, היא חזרה ממש. הנה. נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם. וכי חש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא וידע וכו' וכו'. והיה כי יחטא בהשם והשיב את הגזילה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, את האבידה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו, וחמישיתה ויוסף עליו לאשר הוא לא, ולאשר הוא לא ייתננו ביום אשמתו, ואת אשמו יביא להשם עיל תמים, וכיפר עליו לפני הכהן לפני השם ונסלח לו. פרשה שלמה, הכל כתוב. עכשיו חוזרים ומבררים לנו את עניין הגר, ומבררים לנו את זה על עצם הסמיכות על עצם זה שנכנס חן גר, ורק נראה רגע את המכלול, כי חייבים לראות הכל. אני מוכרחים קודם כל לראות מה יש בפרקים, אחרי זה לברר את הפרטים. מיד אחרי זה פרשת מה? מיד אחרי גזל הגר ומצוות עשה של וידוי, פרשת מה? סוטה. בסדר? אגב שוב, מצוות עשה של וידוי יש לה שתי משמעויות. מבחינת הפרשה גופה, המצווה בהתוודו את חטאתה מצמצמת. אני מה מתכוון? זאת אומרת, היא באה להגיד שאינו חייב קורבן, אלא אם כן, כאשר הוא עשה את הכל, הוא עשה את זה בעדים, הוא הודה. כלומר, המילה בהתוודו, ככה שהסביר, המילה בהתוודו אומרת שהוא חייב רק אם הוא הודה. אבל הרמב״ם, וככה אנחנו פוסקים להלכה, לומד מזה, בכלל חובת וידוי חיובית, פוזיטיבית. יש מצוות עשה של וידוי כשאדם חוטא. בסדר? עכשיו באה פרשת סוטה. פרשת סוטה, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל, לא ניכנס, פרשה שלמה. בעזרת השם, אני מקווה שנספיק כל אחת מהשלוש הפסקות האלה, אחרי מי שלחו מן המחנה, ואחרי זה פרשת נזיר, נכון? פרק ו', לא מחובר בכלל. ואחרי זה נגמרת פרשת הנזיר בפסוק א' בפרק ו', זו תורת הנזיר אשר ידור קורבנו להשם על נזרונו, ומה מופיע אז? תילה פלוי, מה עכשיו? פרק ו' פסוק ב', ברכת כהני, אם היה חסר משהו לא קשור, אז זה בשבילכם להפעם. ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. כבר נתקלנו בברכת כהנים? בתורה איפה? בשמיני, ויברכם ביום ההוא. כן, אבל מה הוא ברך אותם? כן, וישא ידיו ויברכם, אומר רש"י, מה הוא ברך? ברכת כהנים, האמורה בפרשת נשוא. מה כך הוא ברך? הוא אמר להם, האמורה בפרשת נשוא כבר. אז למה לא אמרו שם ברכת כהנים? זה פילי פלאות. כלומר, התחילו את הסיפור של גזל, פתאום חוזרים לנו על כל סיפור גזל, אומרים לנו גזל הגר. זה נון ב', מה שאמרנו גזל יש גם בגר. אחרי שגמרנו את העניין עם גזל הגר, ומחדשים לנו פה חידוש של וידוי, מסיימים את פרשיית נזיר וסדה, מי מדבר פה כהנים? אז ראיתי מי שרוצים לטעון שדיברו על הלוויים, אז רוצים להגיד מה החיבורים, מה היחס בין הכהנים והישראלים, בין שבט לוי לישראל. עניינו הוא ברכת כהנים, עניינו הוא לא ברכת כהנים, עניינו הוא כל שירות הלוויים ושירת בשם. ואז ברכת כהנים, שאגב עצמה צריכה בירור, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. כבר דיברנו בזה יותר מפעם אחת ברבים, יברכך, פניו אליך, יחונקה, פניו אליך, יישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ועכשיו באים לברך את כולם, ועוד פעם חוזרים לבאי ביום קלות משה להקים את המשכן. מה? כל הפרשנים, או חלק גדול מן הפרשנים, מנסים להבין את הסמיכויות האלה בכל מיני צורות. יש פה עדן עזרא, יש פה כל מיני צורות כאלה או אחרות. הזמן מאוד מאוד קצר, אני ניכנס אל הכל מחר, כי אני רואה שכבר 7:20, אני רק אכתב במילה אחת מאוד מעניינת. חז"ל לומדים שהחיבור בין וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זר, לבין הפרשה הראשונה של גזל הגר, זה מהפכת עולם. במדרש רבה כתוב כך, הם מביאים את הפסוק, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו, והם אומרים, כי מכבדה יכבד מדבר בגירים, הם מכבדים לקדוש ברוך שמניחים מעשיהם הרעים ובאים וחסים תחת כנפי השכינה, אז הקדוש ברוך הוא מכבדם. ובוזה יקלו, אלו הרשעים ששרים מאחרי המקום, והקדוש ברוך הוא מקילם. ואז הגמרא אומרת, כאן מדרש אומר כך, מי היו שבזו המקום? אלו עובדי העגל. מה ביזוי עשה להם? שלקו בצרעת ובזיבום ובזיבות ושילחם מן המחנה, שנאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. ומה כבוד עשה הקדוש ברוך הוא לגירים? שאחר פרשת שילוח תמאים כתיב פרשת עזרת גירים. ללמד לך לחוטאים מישראל הרחיק המקום, ולגירים הבאים לשמו קירב המקום, שעשה דינם חמור כדין ישראל, שכל הגוזל להם כאילו גוזל לישראל. אבי כי מכבדה יכבד. מדרש מופלא. איך הם הגיעו שכל צרוע וכל תמה זה גיירים? זה העגל. כל הפרשה בעצם באה כדי לתאר את החריגים, גם הרחוקים ביותר. פילפלואים, אחרי זה, אחרי זה המדרש ממשיך, השקעת מייף סוטה להגל. אז מה עשה ברכת כהנים בסוף? ניכנס לזה. הערכנו כי פשוט חייבים להאריך כדי לראות פה את כל הפרטים בפני עצמם. מתוך זה נראה בעזרת השם את הדברים ממחר. פסוקים א' עד א' בפרק ה' זה הפסוקים לגבי כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש, שצריכים להיות משולחים מחוץ למחנה. ואחר כך, לפני הפרשה של סוטה ואחריה של נזיר, מופיעה פרשה קצרה שאתמול הערכנו בה, שעוסקת בגזל הגר. רש"י מסביר שהיא עוסקת בגזל הגר, הוכחנו את זה למרות שרש"י לא מביא את זה פה, אבל זה מה שמובא בספרי, שהיא עוסקת בגזל הגר, כי כתוב: ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המובא להשם לכהן. בסדר? עכשיו, מה פירוש אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו? הגואל לא צריך לקבל את האשם, מה פירוש? אני הגואל צריך לקבל את הכסף, הגזול. אז מה זה להשיב האשם אליו? זה ביטוי מעניין. האשם המושב להשם לכהן. אז רש"י אומר, להשיב האשם המושב זה הקרן והחומש. זה יפה מאוד. אז איזה מין ביטוי זה האשם? הרי את מה משיבים לנגזל? את הקרן ואת החמישיתה יוסף עליו. בסדר? נגיע גם לשאלה הזאת עוד שנייה. אז יש כאן פרשה קצרה שנקראת גזל הגר, שיש בה שני חידושים. האחד הוא נראה לא שייך הנה. אמרנו, זו פרשה שחוזרת ממש על הפרשה בויקרא, כי כל פרשת הגזל והאשם והחומש, ראינו את הכל אתמול, הכל מופיע בפרשת ויקרא בפרק ה', לא חסר שם שום דבר. למה זה מופיע פעם שנייה, כמו שתמיד אנחנו שואלים כשפרשה מופיעה פעם נוספת? בא ללמד אותך את היסוד הבא, שאם הגזל נעשה גם בגר, גם שם יש דין של כל מה שאמרנו עכשיו, של השם וכו' וכו' וכו'. חוץ מזה, מה זה בא לעשות? וזה התגלה לנו כשראינו את הפסוקים. יש פה בכלל מצוות עשה נוספת ששם לא למדנו אותה. כתוב פה: והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו. אז כלפי גזל הגר בא להגיד הנושא של וידוי, שלא מספיק שהוא נתן את הקורבן, הוא גם צריך להגיד בפה מה שהוא עשה. אבל לגבי ההלכה מכאן ואילך, מה אנחנו לומדים? מצוות עשה של וידוי. הלכות תשובה לרמב״ם, שאדם שיעשה תשובה וישוב מחטאו צריך שיתוודא, נלמדים מפה, מהפרשה הזאת, מזה יתוודו את חטאתם, ממקום כל כך רחוק. והשאלה ששאלנו כל הזמן זה: מה זה מחפש פה? זה לא קשור לפרשת נשוא, זה לא קשור לספר במדבר, זה לא קשור פה בכלל בכל העסק. תוך כדי שחשבנו לנסות לענות על זה, ראינו רק שהמכלול הלאה הוא עכשיו באה פרשת סוטה, אחרי זה באה פרשת נזיר, אחר כך באה פרשה קצרה נוספת שאנחנו לא מבינים את הקשר שלה, פרשת ברכת כהנים. וגם היא כבר הייתה בעצם בפרשת שמיני. אמרנו, כתוב שם שאהרון נשא את ידיו ויברכם, אבל לא כתוב מה. אז אמרו לנו שהוא בירך ברכת כהנים שכתובה בפרשת נשוא, שכוח. אבל אני יודעת, הדברים הם מאוד פשוטים. אחד הטעמים שהרמב"ן פתח בו, למה בכלל מופיע פה כל המפקד, וכמובן אחרי הכל חוזרים בפרק ז' מיד שוב לנשיאים לפי הסדר, זה קורבן, זה קורבן, זה קורבן, עד סוף הפרשה ואילך. אחד הטעמים הראשונים שהרמב"ן מביא למה מעריכים כל כך במפקדים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, למה מעריכים כל כך במפקדים, המפקד של ראובן כך, המפקד של שמעון כך, המפקד... אז הוא מביא שם כמה טעמים. טעם אחד, שיראו את החסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, וטעם שלישי, כדי להתקודם לצבא, הטעם השני שהוא מביא זה הטעם שקראנו לו יחיד וחברה, האינדיבידואל והציבור. עד כמה יש בעצם לכל אחד מקום בתוך החברה הגדולה הזאת? הטעם הזה הוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול שצריך להסתכל עליו בכלל בספר במדבר ובכלל בפרקים האלה. מה בעצם אומרת פרשת גזל הגר? בלי קשר עכשיו לבמדבר, קודם כל נמד גזל הגר רגע. היא אומרת סוגיה עצומה, שאם אין לאיש יורשים, אפשר בכל זאת לעשות תיקון לגזל. זה דבר שהוא עקום באופן הגיוני, מבחינת הסברה הראשונית, האנושית שלנו, וכל מה שלמדנו באיזשהו מקום בעולם. כלומר, אפשר לעשות תשובה, לימדו אותי לקודש ברוך הוא, תמיד אם אני משתנה לגמרי. אם ישנה סיטואציה שאין לי יכולת לעשות תיקון מעשי כלפי אדם שגזלתי ממנו, מסתבר שגם אז אני יכול לעשות תשובה בעולם. אין לך דבר שאיננו הפיך. בפרשת גזל הגר באה להגיד עכשיו לא מצד הגר. חז"ל אומרים, את זה התחלנו לראות אתמול בפרשה, למה נסמכה פרשת גזל הגר לפרשה הקודמת לה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש וישלחו מן המחנה. אז המדרש רבה אומר, מדרש מופלא, כתוב כי מכבדי אחבב ובוזי יקלו. מי זה מכבדי אחבב? אלו הגרים שבאו מארץ רחוקה וממקום אחר ורצו להידבק בי. אז פסקתי שגזל הגר יש לו לב מיוחד. מה זה בוזי יקלו? אלו שעבדו לעגל, שאין לי שום יחס אליהם, ועליהם נאמר כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. מה הקשר בין עובדי העגל לכל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש? זה שתי פרשות כל כך הפוכות. מה כתוב בכל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש? זה לא יכול להיות בתוך המחנה. יש בך קלקול, אתה לא יכול להיות חלק מהמחנה. ומה אומר פרשת גזל הגר? אין דבר שאי אפשר לתקן. זה הכי הפוך שיש בעולם. פרשת צרוע וזב וטמא לנפש היא כל כך, הקור צורם בתוך עשרת הפרקים הראשונים של ספר במדבר. לכל אחד יש מקום, לכל אחד. אין לך מקום אם אתה צרוע וזב וטמא לנפש. אתה צריך תיקון. עובדי העגל, אין לך ביטוח כשאתה לא רוצה לעשות תיקון. זו הנקודה של בוזי יקלו. כשאתה לא רוצה להתקן, אין לך שום ביטוח. מי זה הצרוע, אגב, הראשון שבהם? הצרוע זה כנראה צרה הדברים, צרת על הדיבור. אי הרצון שלך לעשות תיקון הופך אותך למישהו שאי אפשר לדבר איתו, הופך אותך למשהו שלא יכול להתקדם. הרצון שלך לעשות תיקון הוא הגורם לזה שגם אם אי אפשר לתקן במציאות שום דבר עכשיו, לא מצד הגר, מצד הגוזל, שגם אם אי אפשר לתקן שום דבר עכשיו, אתה בר תיקון, כי אתה תתוודא ואתה תעשה תשובה ואתה תשיב את האשם לכהן והכל יהיה בר תיקון. האשם המושב לכהן לא מתקן את הבעיה הממונית. בהלכה, אם אני מחזיר כסף שאני חייב למישהו, לבית הדין, לעירייה, למדינה, לא פתרתי את השאלה ההלכתית, כי זה לא של המדינה. איך ההגדרה שם? ארבע. זאת אומרת, יש ספינה בים, אז מצא ארבע, מצא ספינה בים, ולא יודעים של מי זה. אז מה נגיד שזה של העירייה הקרובה? מה פתאום? זה היום במשפט המודרני, זה בלוף. זה לא של אף אחד. אין לכלל, לקולקטיב, סמכות או זכות ברכוש הפרטי של X, רק כי אני לא יודע מי ה-X. יש איזשהו X, לא הצלחת לגלות מי זה, תשמור את זה עד שיבוא אליהו. אבל לעצם התיקון הנפשי שלך, הגורם הקובע הוא הרצון שלך לתקן. והצרוע והזב והטמא לנפש שנמצאים כרגע במצב של קלקול, אפשר לתקן את זה אחרת, או הם עוד לא עשו את מה שצריך כדי לרצות לתקן, אז הם לא יכולים להיות חלק מן המחנה. עובדי העגל שנולדו לאברהם וליצחק וליעקב וגדלו בכל הדברים הכי גדולים בעולם, זה הבוזה יקלו. והגר הרחוק שרוצה להתקרב, הוא בא מכל הדברים הכי רחוקים שיכולים להיות. ואותו דבר הוא בא ללמד על גזל הגר, על הגוזל, שנמצא במציאות שהיא הכי חסרת תיקון שיש בעולם. אתה לקח את הכסף, אין לך למי להחזיר אותו. אז אני יודע מה אתה עושה, אז אין, אז די, לא יודע מה אתה עושה. יש לך מה לעשות, האשם המושב להשם לכהן. איזה ביטוי זה בפסוק, האשם המושב, אומר רש"י, הכרם והחומש. האשמה, אפשר להחזיר אותה דרך השם לכהן. המציאות הזאת, תחושות האשמה האלה, האשם המושב, הכרם והחומש, החסר הממוני, המשפטי, אפשר לתקן אותו בצורה הזאת שאתה רוצה לתקן. ומה ממשיכות הפרשות? הרי מה בא כל, מה בא עם כל הפרקים האלה להגיד? כל אחד יש את המקום שלו, את המקום המדויק שלו, ועזר הקרב יומת, וזה שמעון, וזה יהודה, וזה לוי, והפרט יכול לא למצוא את עצמו בתוך המערכת הזאת, והכל מסודר, והכל מתוקתק. אין לך דבר בעולם שאין לו תיקון אם אתה רוצה אותו. כל הגילוי, החסידים מדברים תמיד בספר במדבר, שהתפקיד, דיברנו על הדיבור, שהתפקיד של משה רבינו בספר במדבר זה ללמוד וידבר במדבר סיני. ללמוד להוציא מההדברה, מהדיבור, מהמדבר, מהמוות של המדבר, את הקול השם מתדבר אליו מבין שני הקרובים. שזה כל הספר הזה, עד ואיסו ויחלו של ספר של פרשת מסע, השפת אמת מדבר על זה בלי סוף. לכל מקום, לכל מחנה, לכל מסע יש תפקיד, למרות שכאן זה נראה לך מקום מיותר לגמרי. איך אמרנו על כל ספר במדבר? כל ספר במדבר הוא ספר מיותר. כל ספר במדבר הוא ספר של חטא. כל ספר במדבר הוא ספר שאילו היינו יכולים לוותר עליו זה היה מצוין, כי למה אנחנו תקועים פה בכלל במדבר? היינו לומדים בראשית, שמות ויקרא, ועוברים לדברים, מקבלים הכנה לארץ ישראל חודש, שבוע, ונכנסים פנימה. כל ספר במדבר בא לגלות איך אתה יכול לתקן אם אתה רוצה לתקן. לכן באה מצוות וידוי דברים. ומה היא הופכת מצוות וידוי דברים בהמשך במצוות עשה? כאן מה מצוות וידוי דברים בגזל הגר אומרת? תראו איך זה מתרחש אחרי זה בהלכה. מה אומרת פה מצוות וידוי דברים? אתה חושב שמספיק להביא קורבן, על הקורבן צריך דיבור, נכון? האשם צריך גם בהתוודות. מה אומרת מצוות וידוי בהמשך? גם אם אין קורבן, גם אם אין לך בכלל אפשרות כזאת, גם אז אתה צריך להביא וידוי דברים, כי בדיבור שלך אתה יכול לשנות את כל העולם. זה ספר במדבר. אתה בוידוי שלך האישי להגיד חטאתי, ואיך אומר הרמב״ם? וצריך שיפרוט החטא, וצריך שיהיה חרטה, וצריך שיהיה עזיבת החטא, וצריך שיהיה קבלה לעתיד, וצריכים שיהיו כל תנאי הוידוי. זה אף למפלא, הוידוי שלנו הוא בעצם הפוך מהוידוי שכתוב בפסוק. הוידוי בפסוק אומר, צריך אשם, ועל האשם צריך וידוי. זה אגב הדבר היחיד שיכול להסביר את מדרש ההלכה. בוידוי כתוב, ספר החינוך מביא את זה במקום, בוידוי כתוב שכשמתוודה יכול, אם אין לו אשם, אם אין לו קורבן, לא יתוודה. תלמוד לומר והתוודו את חטאתם וכו', ומביאים עוד פסוק להוכיח שאפשר גם אם אין קורבן. ואז ממשיך המדרש, מוזר ספרי במקום, ויכול, ממשיך הספרי, יכול, אם אין ארץ ישראל לא יתוודה. זה משונה מאוד. מה תלמוד לומר? איך כתוב שם אצל יונה, או את מי הם מביאים שם? אני אומר לי שיונה, הם מביאים פתאום פסוקים מהנביאים שהוא מתוודה מהמקומות שהוא נמצא בהם, אל כל המקום, והתוודאיתי את אשר חטאתי. מה קרה לכם פתאום עם ארץ ישראל פה? כל מצוות הוידוי נאמרת במקור לגבי מציאות שיש בה קורבן ויש בה משכן ויש בה משהו חיצוני שהוידוי יכול להצטרף אליו. אבל מה בעומק מגלה מצוות הוידוי? שאין לך דבר שאין לו תיקון. יכול אין ארץ ישראל? יכול. יכול אין קורבן? יכול. רק מה צריך? שיפרוט החטא. אם הוא לא פורט החטא, הוא לא יכול לחזור למחנה. גם אם יש לו צרה, צרה עוברת אחרי שבעה ימים, לא יכול לחזור למחנה. אבל אם הוא פורט החטא, אם הוא יודע לעבור את השלבים של הוידוי הספציפי על מה שהוא עשה, זה יכול להיות הרחוק ביותר שיש בעולם. הרצות שלו הזה להתקרב עושה את המהפכה כולה. ואז באה פרשת סוטה, ואז פרשת מזיר. אנחנו ניכנס אליהם בעזרת השם, אני מקווה שנספיק את שתיהם מלמעלה, מחר ומחרתיים. וסוטה ונזיר כבר אמרנו, מה זה סוטה ונזיר? זה פיני פלאות. סוטה זה שוב, המציאות התפרקה. הכל 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 התפרק. אין את המציאות, אין את הבית, אין כלום. הסוטה לא מסוגלת להיות במסגרת. הבירור פה זה האם בכלל יכולה להיות, מדברים עכשיו על דגלים ומחנות ומחנה שכינה ודגל זה ודגל זה, לא יכולים להיות מטר, אין נאמנות בסיסית. הנזיר גם הוא לא יכול להיות במסגרת מכיוון אחר לגמרי 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 לגמרי. הוא חורג, הוא עולה למעלה. ובא בסוף ברכת כהנים ואומר את זה הנציב הנפלא, בא בסוף ברכת כהנים ואומר את דבר אל בני ישראל, אמור להם בלשון רבים, יברכך. יש התייחסות הכי פרטית לכל אחד ואחד לפי ברכתו, וישמרך לפי שמירתו. הנציב אומר פילי פלאות, מי שקיבל ברכה שכשהוא נגר יהיה נגר טוב, אז השמירה שהוא צריך זה שלא ירד גשם על העצים. ומי שקיבל ברכה שהוא יהיה חקלאי טוב, אז הברכה שהוא צריך זה שכן ירד גשם על העצים ושלא יהיה שמש. נו, אז איך יהיה? אמור להם, הרצון שלך לעשות את זה? אני כבר אסדר את כל העולם לפי הרצון הזה, אם אתה צודק. אז לך יהיה גשם על העצים, ולך לא יהיה גשם על העצים, לך יהיה ישמריך. זה נציב יפה מאוד. הוא אומר, הישמריך משתנה הרי לפי היברכך. אז אם האמור להם היה כולנו קומוניסטים, כולנו קולקטיב, זאת אומרת, אני צריך לוותר על הברכה שלי ועל השמירה שלי, לאט לאט על הפרטיות שלי, לאט לאט על החיים שלי, לאט לאט על המציאות הפרקטית, ואין כלום. והימח שמו למעלה, אני יודע, איזה שמש שמים כזאת או אחרת, הוא נהנה מהרעיון. אבל אם הרעיון הוא שאין לך אדם שאין לו יורשים, אם הרעיון הוא שאין לך אדם שאין לו תיקון, אם הרעיון הוא שאין לך דבר שאי אפשר לתקן אותו, גם אם אי אפשר, האשם המושב להשם לכהן, כרם וחומש, אתה תוכל לעשות תיקון. אז ממילא יש אמור להם, זה כלל ענק, וכל אחד ואחד ימצא באמור להם הזה את היברכך שלו, את הישמריך שלו, את היחונקך שלו, את הישמך השלום שלו. זה מיילך אחד. סוטה ולנזיר ננסה להיכנס מחר.